חגיגה, דף חף א', מתחילים בעזרת השם, דף חף עמוד ב', תחילת פרק שלישי, פרק האחרון, פרק חומר בקודש. כדי לזכות, להתעטר בתואר של כבוד, אדם צריך להגיע למעלה מסוימת. בעולם, אדם רוצה לקבל תואר של רפואה, דוקטור, פרופסור, צריך לעמול, ללמוד, להתמקצע שנים על גבי שנים, לעמוד בהצלחה בקור המבחן, ואז הוא מקבל את התואר הנחשק, תואר שילווה אותו במהלך שנות חייו כאן בעולם הזה, בתקווה שיהיה לו אריכות ימים. אדם שזוכה להתעטר בתואר כבוד, על עסק התורה שהוא עוסק, הוא זכה לקנות מקצוע בתורה להבדיל. הוא התעטר בתואר רב או דיין וכדומה. זה תואר באמת חשוב. כדי לזכות בתואר הזה, צריך לעסוק בתורה ולשמש תלמידי חכמים, להגיע להוראה למעשה, לדעת להורות הלכה למעשה, להעמיד תלמידים, אפשר לזכות לתואר רב. איך אפשר לזכות לתואר קדוש? האם אדם יכול לזכות בתואר הזה? אומר רבי יהודה בן פזי, במדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה כ"ד אות ו. אפשר לזכות בתואר הזה. כל אדם שהוא גודר את עצמו, הוא עושה לעצמו גדרים וסייגים, שומר את העיניים, הולך רק למקומות שיש שם כמה שיותר צניעות, שומר על עצמו, גודר את עצמו עד כמה שהוא יכול בעניינים של שמירת עיניים, שמירת המחשבה, הוא זוכה להתעטר בתואר קדוש. על פי זה מבאר בספר שארית מנחם את המילים הראשונות של הפרק שלפנינו, חומר בקודש מבית תרומה. איך אפשר להפוך את הדברים החומריים של העולם לקודש? איך אפשר להתעטר בתואר קדוש מבית תרומה, על ידי שאדם מרומם את עצמו מאבלי העולם הזה? הפרק שלפנינו עוסק בהלכות איך נשמרים בטהרה כדי שיהיה אפשר להיכנס לבית המקדש, כדי שיהיה אפשר לאכול קורבנות, כדי שיהיה אפשר לאכול תרומה, או כדי להיות אדם טהור שיכול ללחוץ ידיים לחברים ששומרים על עצמם בטהרה והם לא יקבלו טומאה ממנו, בכלל לחיות חיים של טהרה, כמובן הכוונה כאן לטהרה מטומאה, כמו טומאת מת, טומאת שרץ, טומאת מצורה וכדומה. והפרק הזה נכנס למסכת חגיגה שעוסקת במצווה של העלייה לרגל לבית המקדש, כי הרי ברגל חייב כל אדם לתאר את עצמו כדי שיוכל להיכנס לבית המקדש, כדי שיוכל להקריב, לאכול את הבשר של הקורבנות. המשנה שלפנינו מביאה 11 דברים שמחמירים בקודשים כמו קורבנות, יותר מתרומה שמפרישים מהיבול, תרומות ומעשרות, נותנים תרומה גדולה לכהן. התרומה יש בה חומרה בענייני טהרה, אבל קודשים יש חומרות עוד יותר גדולות. יש 11 דברים שלענייני קודשים, לענייני קורבנות, מחמירים יותר מלענייני תרומה. הדבר הראשון, כלי שנטמא. נטמא ממת, נטמא ממת צורה, אתה רוצה לטבול אותו, לתאר אותו. צריך להסתכל טוב שאין בו איזה מדבקה, שלא יהיה חציצה, שלא יחצוץ בין המים של המקווה לכלי. אם אדם רוצה לטבול כמה כלים ביחד, אז לענייני תרומה, שמטבילים כלים בתוך כלים. אבל זה דווקא לתרומה. אבל לא לקודש. כשאתה רוצה לטבול את הכלי הזה בשביל להשתמש בו לקורבנות, אסור לטבול את הכלים ביחד. אלא צריך לטבול כל כלי בפני עצמו. למה? אז לפי ההסבר של רב אלה בגמרא, תכף נראה, מכיוון שיש כאן חציצה. שהכלי אחד יכביד על הכלי השני בתוך המקווה, ואז המים לא יחלחלו ביניהם. הסבר נוסף, רב המביא, כי חוששים שמה הוא יטבול, הכלי החיצוני יהיה לו פתח מאוד צר, והמים, גם אם יחדרו פנימה, לא יהיו חיבור המים שבמקווה עם המים שבתוך הכלי, ואז הכלים שבתוך הכלי לא יתהרו, לא יחשיבו אותם כמו שהם היו בתוך המקווה, כי הם נמצאים בתוך הכלי ואין חיבור בין החלק הפנימי של הכלי לבין המים של המקווה. דבר שני, משקים שמתמים כלים רק מדרבנן. יש מקרים שמשקה מתמה כלים רק מדרבנן. כמו למשל, משקה שנטמא, הרי יש דרגות, יש, הבסיס של הטומאה זה אב הטומאה, בדרך כלל. השרץ עצמו הוא אב הטומאה. המצורה עצמו הוא אב הטומאה. אדם שנטמא ממת, הוא נהיה אב הטומאה. כשהוא נוגע באדם או בכלים או אוכל או משקה, הופך אותו להיות ראשון לטומאה. ואדם או כלים, או אוכלים או משקים שהיו בדרגת ראשון לטומאה, אם הם נגעו באוכלים או במשקים, הופכים אותם להיות שני לטומאה. עכשיו, מדרבנן קבעו שמשקים שנהיו בדרגת שני לטומאה, הופכים להיות ראשון. גזרו על המשקים להיות תחילה, כאילו שהוא ראשון לטומאה. ועוד גזרו שהמשקים האלה, שהם ראשון לטומאה, יכולים לטמא כלים. כל הטומאה שמשקין מטמאים כלים, זה טומאה רק מדרבנן. יש כאן חשש שמהחומרה הזאת שמחמירים, שהכלים שנטמאו ממשקים נטמאו, יכולה לבוא לידי תקלה. מה התקלה? אם הכלי הזה טמא, אם יכניסו בפנים פירות של תרומה, או שזה ייגע בפירות של תרומה, או שיכניסו בפנים קודשים, בשר קודשים, או שזה ייגע בבשר קודשים, אתה תלך ותחשיב את התרומה, או את הקודשים כמו שהם נטמאו. הם אמנם נטמאו, אבל רק מדרבנן. מהתורה הם תיאורים. אתה לא יכול ללכת ולהפסיד אותם, אתה לא יכול ללכת ולשרוף אותם. אבל אם תרומה או קודשים נטמאו, דינם לשריפה. אבל זה דווקא אם הם נטמאו מהתורה, הם נטמאו רק מדרבנן, אתה לא יכול לשרוף אותם ככה. אז כדי שלא יבואו לשרוף תרומה וקודשים שנטמאו מאותם הכלים, שכל התרומה של הכלים האלה זה רק מדרבנן, אז עשו היכר, חכמים עשו היכר, שכלי שנטמא ממשקין, אם נטמא לא תוכו, אלא אחד החלקים החיצוניים שלו, כמו למשל התחתית של הכלי, אם הוא נטמא, אז רק החלק הזה טמא, ושאר הכלי טהור. אם הידית של הכלי נטמאה, רק היא נטמאה, אבל השאר טהור. אחוריים, התחתית של הכלי, כמו שיש גביע שעומד על רגל כזה, אז הרגל, שיש לו בית קיבול כזה, זה האחוריים. ותוך הפנים של הכלי, שזה עיקר השימוש של הכלי, הוא בית הצוויתה הידית, שבו מחזיקים את הכלי. אם נטמא אחד מהם, השאר תיאורים. בעניין התוך של הכלי, יש אומרים שכשנטמע תוכו, נטמע כולו. אבל אם נטמעו אחורי הכלי, או הידית של הכלי, אז רק הם טמאים, ושאר הכלי טהור. אבל זה דווקא בתרומה. אבל לעניין קודש, החמירו, לא בקודש. לעניין קודשים, לעניין קורבנות, אנחנו אומרים שאם נטמע אפילו הידית של הכלי, כבר כל הכלי טמא, שאם הוא יגע בקודשים, הוא מטמא אותם או פוסל אותם. אז עוד פעם יש פה חומרה שבקודש יותר מבתרומה. הדבר השלישי, אדם שמחזיק ביד אחת דבר טמא, האם הוא יכול להחזיק ביד השנייה שלו תרומה או קודשים? אז בעניין הזה מחמירים בקודשים יותר מבתרומה. הנושא את המדרס, אדם שנושא נעל שדרך עליה זב, זבה או נידה, אולי אפילו מצורה, שמתמים, אם הם דורכים על דבר שראוי לנעילה, לנעול אותו, שהם יושבים על דבר הראוי לישיבה, שוכבים על דבר הראוי לשכיבה, מתמים אותו, דרגת טומאה חמורה של טומאת מדרס. אדם נושא דבר שנטמע בטומאת מדרס. אז הבן אדם נטמע. כי הרי מדרס יש לו דרגת אב הטומאה. וכל טמא אדם לעשות את האדם ראשון לטומאה. בכל זאת, באותו זמן הוא נושא את התרומה. איך ייתכן? הרי הוא מטמא את התרומה, הוא הרי נטמע. מדובר כאן שהוא לא נוגע בתרומה. כגון שהתרומה נמצאת בתוך חבית מחרס, והוא מקפיד לא לגעת בתוך החבית. הכלל שכלי חרס, אם יש בפנים איזשהו דבר, או הם עצמם, לא נטמעים אם נגעו בחלק החיצוני של הכלי. רק אם נגעו בחלק הפנימי של הכלי חרס. אז אם יש תרומה בתוך כלי חרס, והאדם שנטמע מהמדרס, מחזיק ביד השנייה שלו את הכלי חרס עם תרומה, הוא יכול להחזיק ביד אחד מדרס, שזה דבר מאוד מטמא, ביד השנייה תרומה, שזה דבר שנטמע בקלות, ובכל זאת המדרס לא מטמא את התרומה. למה? מכיוון, אמנם הבן אדם הפך להיות ראשון לתרומה שאמור לטמא תרומה, אבל הוא מחזיק כלי חרס בצד החיצוני של הכלי חרס, שזה לא מקבל שם תרומה, והתרומה נמצאת בתוך הכלי חרס, אז נשארת תאורה. אבל למרות מה שבתוך הכלי חרס לא נטמע, חכמים אסרו שאדם שנושא את המדרס, אבל לא נושא באותו זמן את הקודש. חומרה שהחמירו בקודש. חומרה רביעית. אלה הכהנים, או אפילו ישראלים, ששומרים על עצמם בתהרה, כדי שכשהם יגעו בתרומה, לא יתאמו אותה. אז הם תאורים ברמת תהרה מסוימת. אבל הם לא תאורים ברמת תהרה עוד יותר גדולה, כמו אלה ששומרים על עצמם בתהרה לקודשים, לקורבנות, שהם הדרגת תהרה שלהם עוד יותר גדולה. ולכן, בגדים של אלה ששומרים על עצמם בתהרה רק לא לתמת תרומה, או רק כדי שיוכלו, כהנים שכדי שיוכלו לאכול תרומה, הבגדים שלהם חוששים עליהם שהם נטמעו. ולכן, כמובן לאלה ששומרים על עצמם בשביל תרומה, באותה דרגת טהרה כמו אלה, הבגדים שלהם נחשבים טהורים, אבל בשביל אלה שומרים את עצמם בדרגת טהרה עוד יותר גדולה מדרבנן, תקנו שהבגדים של אלה ששומרים על עצמם רק לעניין תרומה, נחשבים טמאים כלפי אלה ששומרים על עצמם בדרגת טהרה עוד יותר גדולה לעניין קודשים. בגדי אוכלי תרומה הם נחשבים כמו טמאים טומאת מדרס לאלה ששומרים על עצמם בטהרה לאכול קודשים. חוששים שמא ישבה או ישב על הבגד הזה אחד שהיה טמא בטומאת זיווה או בטומאת נידה. דבר נוסף שלא כמידת הקודש, שהחומרה של הקודש גדולה יותר ממידת התרומה. הדבר החמישי, שבקודש, כדי לטבול כלים שישתמשו בהם לקודשים, מחמירים מאוד שלא תהיה חציצה. ואם יש כאן איזשהו קשר בכלי, אז הוא קודם פותח את הקשר, מתיר את הקשר, ואם זה לך או רטוב, הוא מנגב את הכלי, כדי שלא תהיה חציצה, ואז מטביל, בלי שום חציצה. אחרי שהוא יטביל, אחר כך, אם הוא רוצה, הוא יכול להיות כושר שוב. ובתרומה לא חוששים לזה, לחציצה הזאת, ואם הוא רוצה, הוא יכול אפילו להיות כושר את הכלי לפני הטבילה, ואחר כך מטביל. כי לא חוששים כאן לחציצה. צריך לומר שהקשר הוא רפוי, ולכן אין כאן באמת מעיקר הדין חציצה, רק לעניין קודש החמירו, גם שלא יהיה קשר רפוי בזמן שטובלים אותו. והדבר השישי, שהוא גם הדבר האחרון שיש בו חומרה מאוד גדולה, שיש בו חשש בחומרה הזאת, שמחמירים בו כי יש חשש אולי תהיה כאן טומאה מהתורה. כמו שאנחנו נראה בגמרא, הרשימה הראשונה במשנה, אלה הם דברים שיש בהם מה שנקרא דררה, דטומאה דאורייתא, יש ספק של טומאה ממש מהתורה בחומרות האלה. והדבר השישי הוא הדבר האחרון מבין הקבוצה הזאת. כלים, לפני שהאדם משלים את עשיית הכלי, אז זה סתם איזשהו דבר שאין בו שום קבלת טומאה, זה כמו אבן, זה כמו איזה חתיכת עץ, שהיא לא מקבלת טומאה. כי בשביל שדבר יקבל טומאה צריך להיות או אדם או כלים או אוכל או משקה, אבל סתם איזשהו חפץ שאין לו שום משמעות, הוא לא מקבל טומאה. כשבאים לייצר כלי, עד שלא מסיימים את הכנת הכלי, הוא לא מקבל טומאה. ברגע שסיימו את ההכנה שלו, אז הוא מקבל טומאה. כלים, כל זמן שעדיין לא היה גמר הכלי, גם אם טמאים נוגעים בו, הוא לא נטמא. אבל כלים הנגמרים בטהרה, גם אם סיום המלאכה, הקפידו שלא יגעו, שלא ייגע בכלי דבר שמטמא אותו. אז אם כן, מעיקר הדין זה אמור להיות כלי טהור. בכל זאת, צריכים טבילה לקודש. אם אתה הולך להשתמש עם הכלי הזה, או שאתה רוצה שהכלי הזה ייגע בקודשים, אתה צריך לטבול אותו. אבל לא לתרומה. הגמרא תבאר מה החשש, למה צריך לטבול את הכלי הזה. החומרה השביעית שיש בקודש יותר מבתרומה, חידוש גדול. הכלי שיש בתוכו הרבה חתיכות של אוכל, מצרף כל מה שבתוכו. אם נטמא חתיכה אחת של אוכל, הוא מטמא את כל החתיכות של האוכל שנמצאים בתוך הכלי לקודש. אם זה קודשים, אבל לא לתרומה. אם נגע דבר טמא בתרומה, אז אם זה נאמר היה אפילו דרגת תומה חמורה, אב התומה, נגע בחתיכה של תרומה, אז החתיכה הזאת הופכת להיות ראשון לתומה. החתיכה שנוגעת בה נהיית שני לתומה. החתיכה שנוגעת בה נהיית שלישי לתומה. זהו, חתיכה שנוגעת בשלישי לתומה כבר לא, אפילו לא נפסלת, לא נתמת. למה? כי תרומה מקבלים תומה רק עד שלישי לתומה ולא יותר למטה. לא דרגות תומה נמוכות יותר. לעומת זאת בקודש יש חידוש. גמרא מביאים שני טעמים, האם זה מהתורה או מדרבנן, שכלי מצרף את כל מה שבתוכו. כלי מצרף את כל מה שבתוכו. זאת אומרת, אם נטמא חתיכה אחת, כל החתיכות שבכלי נחשבים כמו חתיכה אחת, וכולם נטמאים באותה דרגת טומאה. אבל זה רק לקודש, רק לקודשים. החומרה השמינית שיש בקודשים יותר מבתרומה, ש... קודשים מקבלים טומאה עד דרגת רביעי לטומאה. הרביעי בקודש פסול. שאם אדם נגע באב הטומאה, בשרץ, והאדם הזה הפך להיות ראשון לטומאה, והוא נגע באוכל ועשה את האוכל שני לטומאה, והאוכל השני לטומאה נגע ביין של קודשים, עשה אותם לשלישי לטומאה, ואם אחר כך המשקים היין הזה ייגע בקודשים, בבשר קודשים, הוא הופך אותו ופוסל אותו, שהוא יהיה רביעי לתומה, אבל לא לתרומה. תרומה לא יכולה לקבל דרגת רביעי לתומה, רק עד שלישי לתומה יכולה לקבל. והשלישי בתרומה. המעלה התשיעית שיש בקודש יותר מבתרומה, זה לעניין טומאת ידיים. מהתורה, אין דבר כזה שרק הידיים נטמאות. או שהאדם נטמא כולו, או שהוא טהור כולו. חכמים תקנו טומאה שנקראת טומאת ידיים. הוא בא ברחבה מסכת שבת דף י' ד'. אבל, בדרך כלל, אם אדם נאמר לו, השיח דעת משמירת ידיו בתהרה, אז שני הידיים שלו צריכים נטילת ידיים. אבל אם הוא שומר על ידיו, בלי שום מסך הדעת, כמו אדם באמצע סעודה, שהוא נטל ידיים לסעודה, במהלך הסעודה הוא שומר על הידיים שלו, שלא יקבלו טומאה. אז, אם הוא נגע נאמר בכתבי הקודש, בספרי תורה וכדומה, בקלף, שזה מדרבנן מטמא את הידיים, אבל אם הוא נגע רק ביד אחת, אז רק יד אחת שלו נטמאת. רק יד אחת. ובתרומה, לעניין נגיעה בתרומה, אם נטמאת אחת מידיו, חברתה לא נטמאת. חברתה טהורה. וגם אם היא תיגע, היד הטמאה תיגע ביד הטהורה, היא לא מטמאה אותה אם אין לחות בידיים. כי אם יש לחות, אז יש כלל שמשקה מקבל כן טומאה מטומאת ידיים, יד טמאה מטמאה את המשקה, והיא עושה אותה להיות ראשון לטומאה, שזה עוד תקנה דרבנן, שמשקים בכל מקרה שהם נטמאים, הם הופכים להיות ראשון לטומאה בדרגת טומאה גבוהה. ויש עוד דבר שתקנו חכמים, שמשקין, שהם ראשון לטומאה, מטמאים את, את הידיים. אז אם יש לחות בין הידיים, אז הטומאה כן עוברת מיד אחת ליד השנייה. אבל אם שני הידיים יבשות, אז הטומאה לא עוברת מיד הטמאה ליד הטהורה, לעניין תרומה. ובקודש, אם הוא בא לגעת בקודשים, קורבנות וכדומה, ששם בשביל לתאר ידיים לקודש, לא מספיק ליטול ידיים, צריך לטבול את הידיים. אז אם נגעה יד אחת בדבר שמטמא את הידיים, גם היד השנייה נטמאת, ובשביל לתאר את הידיים מטביל שתיהם, שהיד מטמאת חברתם בקודש, אבל לא בתרומה, בתרומה רק יד אחת מה. הדבר העשירי שיש חומר בקודש יותר מבתרומה, אוכלים נגובים, אוכל יבש, שמעולם לא נשטף במשקה. אז הוא גם לא מקבל טומאה. יש כלל, דבר שצומח, חובר לקרקע, לא מקבל טומאה. יש לך למשל תפוז, שהוא מחובר לעץ. עץ שמחוברת לקרקע לא מקבל טומאה, כמו שהקרקע לא מקבל טומאה, מחובר לטהור טהור וכו'. כשכותפים את התפוז למשל, או כל פרי אחר, כל יבול אחר, הוא היה אמור להיות שהוא מקבל טומאה, כי הוא אוכל. אבל יש חוק שהתורה חוקקה, שכל דבר שצומח, שנתלש, לא מקבל טומאה עד שהוא ישתף במשקה. מה שנקרא קיוטן. אבל אם זה אוכל שמעולם היה נגוב, אוכל נגוב, אוכל שהיה יבש, אף פעם לא נשטף במשקה. הוא לא מקבל טומאה. אז מעיקר הדין היה מותר לאכול אותו, אפילו בידיים טמאות. כי הידיים לא מטמאות את האוכל הזה. אז לעניין תרומה באמת מותר. אוכלים נגובים, אפילו בידיים מסואבות, ידיים שהם סתם ידיים, שלא שמרו עליהם, והסיחו דעת מהשמירה עליהם, שיש להם מדרבנן דין טומאה, אבל הם לא מטמאים את הפרי, כי הוא לא הוכשר לקבל טומאה, מה שנקרא. זה רק בתרומה, אבל לא לקודש. לעניין קודש החמירו חכמים, שגם, לעניין קודש החמירו חכמים, שגם דבר שלא הוכשר לקבל טומאה, אסור לאכול אותו בידיים מסואבות. והגמרא תבאר מה החידוש, כי הרי יש כלל שקודשים, כל דבר שהוא קשור לקודשים, כמו קורבנות וכדומה, או מנחות, בבית המקדש, יש דבר שנקרא חיבת הקודש מכשרתם. החביבות של הקודש מכשירה את הקודשים האלה, שהם מוכשרים לקבל טומאה גם בלי שהם ישתפו במשקה. אז הגמרא תבאר באיזה מקרה המשנה צריכה לחדש שהידיים, מותר לאכול עם ידיים טמאות, אוכלים לקודש, באיזה מקרה זה מדובר? הגמרא תביא דוגמה מאוד מאוד מיוחדת בעניין הזה. בחומרה ה-11, החומרה האחרונה, אחד שהיה אסור לו לאכול קודשים. לא בגלל שהוא טמא, אלא הייתה איזושהי חומרה עליו. כמו העונן, שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים. אדם שמת הוא אחד מהשבעה קרובים שלו. אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו ואשתו. באותו יום הוא אסור לאכול קודשים. לא בגלל שהוא טמא, גם אם הוא טהור. וכן מחוסר כיפורים. יש ארבעה סוגי טמאים, שכשהם נטמאו לא מספיק להם לטבול במקווה, שזה השלב הראשון. לא מספיק להם שיהיה לילה, שזה השלב שני. הם לא יהיו טהורים עדיין, זאת אומרת אולי הם יהיו טהורים, אבל יהיה אסור להם לאכול קודשים. עד מתי? עד שהם יביאו את הקורבנות טהרה למחרת בבוקר בבית המקדש. שזה או זב או זבה או יולדת או מצורה. והם נקראים מחוסר כיפורים עד שמביאים את הקורבנות שלהם, שהם יוכלו לאכול קורבנות. שאותם קורבנות מכשירים אותו לאכול קורבנות. אז כל אלה, אפילו שהם טהורים כבר, העונן עברה עליו העניינות. מחוסר כיפורים כבר הביאו עליו את הקורבנות. זהו, עכשיו אמור להיות מותר לו לאכול קודשים. לא, צריכים טבילה אחרי שהם כבר לא בעניינותם או במחוסר כיפוריתם, כן? שנקרא לזה. בכל זאת הם צריכים לטבול לפני שהם אוכלים קודשים. החומרה הזאת היא רק לקודש, אבל לא לתרומה, כי גם עונן וגם מחוסר כיפורים מותרים באכילת תרומה. החומרה הראשונה שלמדנו במשנה, שיש בקודשים יותר מבתרומה, שלעניין תרומה אני יכול לקחת כלי גדול, להכניס בתוכו כלים קטנים ולטבול אותם יחד. אבל לעניין קודשים לא. שואלת הגמרא למה לא? בקודש מה הייתה מה לא? מביאה הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון אמר רבי אלה, מפני שכבדו של כלי חוצץ. אומר רבי אלה, מכיוון שהכלי הפנימי הוא סמוך לכלי החיצוני, הם דבוקים זה בזה, אז במקום שהם דבוקים לא נכנסים המים של המקווה, אז יש כאן חציצה. שואלת הגמרא, אם הסיבה היא משום חציצה, אז מה זה שונה מהמקרה החמישי? שלעניין קודש, צריך להתיר את הקשרים של הכלי קודם. הרי גם שם זה משום חציצה, ועמידי סייפה משום חציצה, החומרה החמישית. אז כנראה שהחומרה הראשונה, הרישה, לאו משום חציצה, כי אם כן, למה צריכים שתי דוגמאות? דקטני סייפה, כי בהמשך המשנה, החומרה החמישית כתוב, ולא כמידת החומרה של הקודש, מידת החומרה של תרומה. שבקודש, אם הוא בא לטבול כלי, שהוא עשוי מאיזשהו חבל ויש איזושהי קשירה, קודם הוא מתיר את הקשרים, ואחר כך הוא גם מנגב, אם יש בהם רטיבות, ואז הוא טובל, הוא מטביל. ואחר כך, אם הוא רוצה, הוא חוזר וקושר. ובתרומה לא צריך לחשוש לזה, הוא יכול לטבול גם כשזה קשור, ואם זה לא קשור, הוא יכול אפילו לקשור לפני התבילה. קושר ואחר כך מטביל. אז שמה צריכים שתי דוגמאות של חציצה? עונה הגמרא, כן, צריכים שתי דוגמאות של חציצה. גם רישה וגם סייפה, משום חציצה. גם המקרה של תבילת כלי בתוך כלי, זה שמחמירים לעניין קודשים, וגם לעניין זה שצריך להתיר את הקשרים ולנגב רטיבות בקודשים, שניהם זה משום חציצה. ולמה צריך שני דוגמאות? צריכה. דישמיינן ברישה, שאסור לטבול כלי בתוך כלי, הווה אמינא, הייתי סבור, היינו תמה דלקודש לא מטבילים כלי בתוך כלי, משום כבדו של כלי פנימי דאיקה. הכלי הפנימי כבד ומכביד על הכלי החיצוני, ועושה חציצה באותו מקום. שביניהם, שלא ייכנסו המים של המקווה. אבל סייפה, בגד שהוא קשור, כלי שיש לו איזשהו קשר, דלקה כבדו של כלי. עד הרבה, יש פה איזשהו, זה בטח קשר קצת רפוי. אימא, הייתי אומר שהקשרים האלה לקודש נמי לא אבי חציצה. אפילו לעניין קודש זה לא נקרא חציצה, יש פשוט, זה רפוי קצת, זה לא לגמרי מהודק. לכן צריך לחדש שזה כן חציצה לעניין קודשי. וישמינן סייפה, אם היית מלמד אותנו רק את המקרה של קשר של עניין קודשים צריך להתיר, הווה אמינא היינו תמה דלקודש לא מטבילים כשיש קשר, משום דקיטרה, קשר. יש גורסים במאיה, כשהוא במים, ההדוק עם ידק, הוא מתהדק חזק וזה חציצה. אבל ראישה, כלי בתוך כלי, דמאיה, הטבע של המים, כשהם נכנסים לתוך הכלי, הם מציפים את, הכלי, את הכלים הפנימיים. הקפויה עם הקפולי למענה. אז אין חציצה אולי, לא אביה חציצה. צריכה, לכן המשנה צריכה להשמיע לנו גם את ההלכה הזאת, של עניין קודש זה כן נחשב חציצה. רב אילה, שהוא אומר, שהטעם, למה עשו לטבול כלי בתוך כלי לקודש, זה כי תהיה כאן חציצה, וזה אותו טעם של ההלכה החמישית, למה לא טובלים לקודש כלי שיש בו קשר, או שיש עליו לחות, שזה גם כן משום חציצה, זאת אומרת שתי הלכות עליהן בעצם הלכה אחת, הוא הולך לטעמי, לשיטתו, דאמר רבי אילה, אמר בשם רבי חנינה בר פאפה, גם אם כשאתה סופר כמה מעלות יש בקודש יותר מבתרומה במשנה שלנו, אתה מוצא 11 מעלות, דע לך שבעצם יש כאן רק 10 מעלות שאנו כאן. כי הדין הראשון והדין החמישי הם שניהם אותו דבר. שניהם זה מעלה משום חציצה שעשו בקודש יותר מבתרומה. וכאן מגיע רבי אילה ואומר דבר פלא, דבר מעניין. המעלות שיש בקודש יותר מבתרומה, המעלות הראשונות חמורות יותר מהמעלות האחרונות. לפי שיטתו שיש 10 מעלות, אז מתחלק 5 מעלות חמורות ו5 מעלות קלות יותר. אבל לפי איך שאנחנו תכף נראה את דבריו של רבא, שהוא אומר כן שיש 11 מעלות, כי הוא מסביר שהסיבה שלא טובלים כלי בתוך כלי זה לא בגלל חציצה, אז לפי דעתו ה6 מעלות הראשונות חמורים יותר מה5 מעלות האחרונות. מה המעלות החמורות יותר שיש ב5 הראשונות? שהם נאמרו לא רק לעניין קודשים, אלא הם נאמרו בין לקודש, בין לחולין שנעשו על טהרת הקודש. כאלה צדיקים שרוצים להתרגל לאכול קודשים בטהרה, שאוכלים גם חולין על טהרת, כאילו שהחולין הם קודש. אז המעלות הראשונות במשנה, שייכות גם באותם החולין. אתה רוצה לאכול אפילו אורז, אפילו תפוחי אדמה, אפילו בשר של חולין, כאילו שזה קודש? אין בעיה. קח בחשבון, כשאתה הולך לטבול כלים, אל תטבול כלי בתוך כלי. אם אתה הולך עוד מעט שהכלים האלה יגעו בחולין שאתה אוכל אותם על טהרת הקודש. אתה הולך, שאר הדברים שהבאנו, החמש או השש מעלות הראשונות, אתה צריך להיזהר בהם גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש. למה? מסביר רש"י, הגמרא מביאה, שיש בהם דררה דתומה מדאורייתא, יש בהם חשש תומה מהתורה, רש"י כותב חשש טומאה דאורייתא. תכף נפרט כל אחד מהם. לעומת זאת, החמש מעלות האחרונות במשנה, שיש בקודש יותר מבתרומה, החומרה שלהם פחותה. הם נאמרו רק לקודש, רק לקודשים, אבל לא לאחד שאוכל חולין שהם נעשו על טהרת הקודש. מה איתם? למה יש הבדל בין המעלות הראשונות לחמש מעלות האחרונות? כי החמש מעלות הראשונות, כמה הייתה? דאית להודררה דתומה מדאורייתא. יש להם חשש תומה מהתורה. גזרו בהו רבנן, בין לקודש, בין לחולין שתנעשו על טהרת הקודש. למה יש בכל אחד מהחומרות הראשונות חשש ספק תומד מהתורה? אז רש"י מפרט. כלי בתוך כלי, מה הסיבה שאסור לטבול? אם משום חציצה, אז אם יש חציצה זה תומה מהתורה, אז יש כאן חשש של תומה מהתורה. ומה שאמרנו, המקרה השני, שדבר שנטמע בתומה מדרבנן, משקין, שטמאים מדרבנן, שמטמאים כלי רק מדרבנן, הם נוגעים בידית של הכלי, או בתחתית של הכלי, הם מטמאים רק אותו ולא את כל הכלי, ולעומת זאת בקודש זה כן מטמא את כל הכלי, מסביר רש"י, גם כאן, אפילו שזה סך הכל מדרבנן, כן, מדובר פה על משקים שסך הכל מטמאים מדרבנן, אבל מה הסיבה שחכמים אמרו שהמשקין האלה מטמאים כלי? גזרה כדי שאנשים לא יקלו במשקין של זב וזבה, למשל רוק של זב, אנשים יזלזלו בו, יחשבו שזה לא מטמא, אבל באמת זב אטומה. אז כדי שלא יזלזלו במשקין של זב וזבה, תקנו שמשקין מטמאים כלים. אז אם כן, זה קשור לספק מהתורה. ומכיוון שבתומה אין הבדל בכלים שנטמאים, שכמו כלי עץ וכלי מתכת, בין אם הם נטמאו מבחוץ או בין אם הם נטמאו בפנים, בכל מקרה כולו נטמא, לכן תקנו שלעניין קודשים, כלי שנטמא, אפילו הידית שלו, כולו נטמא לעניין קודשים. וכן, המקרה שדיברנו על אחד שנושא ביד אחת דבר שטמא בטומאת מדרס, מותר לו לעניין תרומה לשאת ביד השנייה כלי חרס שלא מטמא מהצד החיצוני שלו שיש בתוכו תרומה, ואסור לו לשאת כלי חרס שיש בתוכו קודשים אפילו שלא מטמא אותם. גם כאן יש חשש טומאה מהתורה. למה? כי מה הסיבה שבאמת אסור לשאת ביד אחת תומת מדרס, ביד שנייה, כלי חרס שבתוכו יש קודשים? הרי הוא לא מטמא את הקודשים האלה, כי הרי כלי חרס לא נטמא מהצד החיצוני שלו, אלא רק מתוכו. אם נוגעים בצד החיצוני של כלי חרס, הוא לא נטמא. אלא הגמרא מבארת מאיפה הגיעה החומרה הזאת, כי פעם אחת הדבר שנטמא תומת מדרס, הסנדל נפל לתוך האוויר של הכלי חרס, שזה בוודאי מטמא את מה שיש בתוך הכלי חרס. אז כדי שלא יהיה מצב כזה, אסרו לעניין קודשים להחזיק ביד אחת תמי מדרס וביד השנייה כלי חרס עם קודשים. נפל שם הרצועה של הסנדל. אז מכיוון שככה, יש כאן חשש של תומה מהתורה. וכן, זה שאלה ששומרים על עצמם בתהרה לאכול קודשים, הם צריכים להיזהר מבגדים של אלה ששומרים על עצמם בדרגת תהרה פחות, שרק לעניין תרומה, וחוששים שהבגדים האלה יש בהם תומת מדרס, תומה חמורה. זה מכיוון שחוששים שמה ישב או ישבה על הבגד הזה, אדם שמתמא תומת מדרס, כמו זב, זבה, נידה. וכן, וזה בעצם תומה מהתורה, אם באמת ישב על זה זב, או ישבה על זה זבה ונידה. וכן, כלי שכשסיימו להכין את הכלי, הוא היה בטהרה. בכל זאת צריך לטבול אותו. למה? כי חוששים שמא אדם שלא שומר על עצמו בטהרה, אולי נטמא בטומאת זיווה, והרוק שלו הוא אב הטומאה, הוא מטמא כלים. ואולי, בזמן שהכלי עדיין לא היה מוכן, ואז לא נזהרו לשמור עליו בטהרה, כי הוא עדיין לא מקבל טומאה, אולי בדיוק דיבר איזה זב שם, רצה לקנות את הכלי, ודיבר שם עם הבעל הבית, ואולי מתז מהרוק שלו על הכלי, וכשסיימו להכין את הכלי, עדיין הרוק הזה היה הלך, והוא מטמא את הכלי גם אחרי שנגמרה שלמת ההכנה של הכלי. אז יש כאן גם כן ספק תומה מהתורה. לעומת זאת, החמש חומרות שיש בקודש בתרייתא, דלת לא דררה דתומה מדאורייתא. שם אין חשש תומה מהתורה. אז שם גזרו באור רבנן רק לקודש ולא לחולין שנעשו על טהרת הקודש. בזה לא גזרו באור רבנן. למה בחמש מעלות האחרונות אין בהם ספק תומה מהתורה? אז ככה. הדבר הראשון, זה שכתוב שהכלי מצרף את מה שיש בתוכו. זאת אומרת, אם יש פה כלי שיש בה הרבה חתיכות קטנות של אוכל, אז לעניין תרומה, אם תומעה נגע בחתיכה אחת, אם תמת החתיכה הזאת בלבד. החתיכה הזאת, אם יש לה דרגת אבא תומעה, יכולה לתמה עוד חתיכה, לעשות אותו שני לתומעה. ואם החתיכה השלישית היא תרומה, היא הופכת אותה אפילו לשלישי לתומעה. אבל לקודש, אנחנו אומרים שהכלי מצרף את כל מה שבתוכו, כל החתיכות נחשבות כמו חתיכה אחת, ואם נגעה תומעה בחתיכה אחת, כולם, כל החתיכות נטמעות. אז אפילו שיש דעה שסוברת, שלומדים את זה מהתורה, מה שכתוב, כף אחת, עשרה זהב, מלאה כתורת, שהכתוב עשה את כל מה שבכף, להיות דבר אחד. בכל זאת, זה נחשב חשש תומעה מדרבנן, למה? כי כל מה שהוא מצרף את כל מה שבתוכו, להיות אחד, זה רק לעניין קודשים, אבל לעניין חולין לא. אז אם כן, אין פה חשש תומעה דאורייתא לעניין חולין. וכן, זה שבקודש אפשר להגיע עד רביעי לתומעה, זה לא מהתורה, לפי דעת רש"י, זה רק מדרבנן. אז זה לא משום חשש תומעה מהתורה. ומה שאנחנו רואים, שאם נטמעה ידו אחת, אז לעניין קודש זה נחשב שגם ידו השנייה נטמעה. זה רק תומעת דרבנן. זה לא תומעת ידיים, כל התומעה שלה זה רק מדרבנן. אין כאן חשש תומעה מהתורה. וכן, זה שעונן מחוסר כיפורים כדי שיוכלו לאכול קודשים צריכים לטבול, זה גם כן לא משום חשש מהתורה, אלא זה רק תקנה כדי שיזכרו ש... עד עכשיו הם היו אסורים בקודש, שיזכרו מזה, זו תקנה שחכמים תקנו, אין פה חשש תומעה מהתורה. בכל אופן, היה לנו כאן שתי חומרות בין קודש לתרומה. הסביר רב אילה שזה בעצם חומרה אחת, שהחמירו בענייני חציצה בקודש יותר מ... בתרומה, ולכן לא טובלים כלי בתוך כלי לקודש, ולפני שטובלים את הכלי צריך להתיר את הקשרים ולייבש אותו. רבא אמר, זה שתי חומרות שונות לגמרי. מזה שאתה רואה שהחומרה החמישית, דסייפה, שצריך קודם להתיר את הקשר ואז לטבול אותו, הווה משום חציצה, אם כן, המקרה הראשון, שעשו לטבול כלי בתוך כלי כשטובלים אותו לצורך קודש, ראישה, לאו משום חציצה. בשביל מה צריכים לטוב חציצה פעמיים? וראישה היינו תם, למה באמת לא טובלים כלי בתוך כלי לקודש? גזירה שלא יטביל מחתים וצינורות, שזה צינור, כלים שטובים בהם זהב, שהם כלים קטנים, והם נכנסים אפילו בכלי שהפה של הכלי הוא מאוד מאוד צר, שאין בפיו אפילו רוחב, כמו שפופרת, כמו קנה, שנותנים בפי הנוד, נוד זה שק שעשוי מאור, שהרוחב של הפה, של אותו קנה, זה רוחב שאפשר להכניס בתוכו שתי אצבעות ולסובב אותם בפנים. ואם הכלי הזה, החיצוני, הפתח שלו הוא צר, ואתה רוצה לטבול בתוכו, להכניס לתוכו מחתים וכלים קטנים, כדי לטבול אותם יחד עם הכלי הגדול, אולי כדי שהם לא יתפזרו לך בתוך המקווה. המים של המקווה לא מתארים את הכלים הקטנים שבתוך הכלי הקטן הזה, שבתוך הכלי שיש בו פתח כזה קטן. למה? כי יש הלכה שמים של מקווה, כשהם נכנסים לתוך מקום אחר, שאין בו 40 סאה מים, כדי שנחשב את המים כמו שהם מחוברים, כמו לחשב את המים שבתוך הכלי, או בתוך המקווה הקטן, כדי שנחשב את המים האלה כאילו הם בתוך המקווה, צריך שיהיה השקה, חיבור. וכדי שיהיה חיבור צריך שהפתח יהיה רחב לפחות שתי אצבעות שיכולות להסתובב בפתח הזה. אם כן יוצא שהכלים שבתוך הכלי הגדול לא נמצאים בתוך המקווה, נמצאים בתוך הכלי הגדול, גם כשהוא נכנס לתוך המקווה, הם לא נכנסים בתוך המקווה, כי הפתח הוא צר מדי בשביל להחשיב שהם נמצאים בתוך המקווה. כדתנן, עירוב מקוואות. אם יש מקווה אחד כשר, שיש בו את הכמות מים הנדרשת, 40 סאה מים, ויש מקווה לידו שאין בו 40 סאה מים. הוא יכול להיות מקווה כשר, אם אתה מחבר בין שתי המקוואות על ידי השקה. מה צריך להיות הפתח בין שתי המקוואות? כשפופר את הנוד, כמו אוביה, כמו האובי של הדפנות של, של השפופרת, וכחללה, ביחד עם החלל של אותה שפופרת, וכמה זה השיעור? בשתי אצבעות של אדם שיכול להכניס בנקב שמערב בין המקוואות, חוזרות למקומם, שמסתובבות סיבוב שלם, בתוך אותו פתח. אם אין כזה פתח בין שתי המקוואות, אז המקוואות האלה לא נחשבות מחוברות. ואם כן, כשהוא תובל כלי בתוך כלי, חוששים שמה הכלי הגדול, החיצון, הפתח שלו יותר קטן מכשפופרת הנוד. שתי אצבעות חוזרות למקומם. ואם כן, המים שבכלי לא נחשבות מי מקווה. אז את הכלי הגדול, המקווה מתהר, למרות שהמים שנכנסים לתוכו לא נחשבים כמו בתוך המקווה, כי כמו שהוא נטמע, ככה הוא נטהר. ככה ההלכה. כמו שכשהוא נטמע, למרות שהיה לו פתח כזה, ככה הוא גם נטהר, למרות שיש לו פתח כזה. אבל הכלים שבתוך הכלי, לא נחשב שמי במקווה, ולכן הם לא נטהרים. וזאת הסיבה שלקודש לא טובלים כלי בתוך כלי, שמא יבוא לטבול בתוך כלי כזה, שהפתח שלו צר, יבוא לטבול בתוכו מחטים וצינוריות. רבה בעצם אומר שהסיבה למה מחמירים בקודש לא לטבול כלי בתוך כלי, זה כדי שלא יבוא לטבול כלים קטנים בתוך כלי שהפתח שלו הוא צר, ואז אין חיבור בין המים של המקווה לכלים הקטנים האלה שבתוכו. והסיבה למה לפני שטובלים כלי לקודש, כן, כמובן שזה חומרה לקודש לעניין שטובלים כלי בתוך כלי. ומה הסיבה שלפני שטובלים כלי לקודש, צריך קודם כל להתיר את הקשרים ולייבש אותו מהנוזלים? זה משום חציצה, כל אחד זה סיבה בפני עצמה. אם כן יוצא שהמעלה הראשונה והמעלה החמישית זה שתי מעלות נפרדות, אז אם מנינו 11 מעלות, אז כל אחד מהם היא מעלה בפני עצמה. וסבר לה, רבה, כעד אמר רב נחמן, אמר בשם רבה ברבוע, 11 מעלות שנו כאן במשנה שיש בקודשים יותר מבתרומה. שש המעלות הראשונות הם נאמרו בין לקודש ובין לחולין שנעשו על טהרת הקודש. חמש מעלות כבר הסברנו למה יש בהם חשש טומאה מהתורה, ולכן הם נוהגים גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש. וכעת שאנחנו אומרים שהסיבה שאין טובלים כלים בתוך כלים, כלי בתוך כלי, זה לא משום חציצה, אלא משום שאין השקה, אין חיבור בין המים שבתוך הכלי לבין המקווה, כשהפתח הוא צר מדי, אז גם זה משום חשש טומאה מהתורה. ולכן זה נוהג גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש, כי באמת אם אין חיבור, אז הכלים לא נטהרים אפילו לא מהתורה. לעומת זאת, החמש המעלות האחרונות, הם נאמרו דווקא לקודש. אבל הם לא נאמרו לחולין שנעשו על טהרת הקודש, כי המעלות האלה אין בהם צד ספק חומרה מהתורה. עד כאן דף כ"א.